שלום. ברוכים הנמצאים גם מהיישוב ובמקומות אחרים וגם מהישיבה. אנחנו בעצם בשלבי ההתחלה של תוכנית בין קודש לחול. אנחנו בשלבי ההתחלה של תוכנית בין קודש לחול שאנחנו מקווים להתמיד איתה. בשלבי ההתחלה של השנה הזאת, שנת הלימודים תשע"ה, התוכנית הזאת חשובה לנו, אתם תגידו כמובן, וזה ודאי נכון, קודם כל כדי להשאיר פה את האנשים במוצאי שבת שלא יברחו לנו. וזה נכון, מוצאי שבת הוא אחד מערכי הלימוד, ואין שום סיבה שלא ללמוד על אחת כמה וכמה בחודש אלול. אבל יש גם סיבה נוספת, והיא בעצם העיקרית של התוכנית הזאת, והתוכנית כשמה כן היא, בין קודש לחול. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, אנשים עוסקים בתוספות וברשב"א ובבעל המאור ולומדים תורה שהשתלשלה וניתנה לנו במשך 3,326 וחצי שנים לטובת העניין, אבל מאמינים שהדבר הזה מחובר עם המציאות של חיינו ושהבנת תורה לא יכולה להיות אמיתית ולא להיות נכונה בלי להבין היטב את מציאות חיינו. שנבדוק מחלוקות, שנבדוק גם מחלוקות היום, רוב המחלוקות אינן בפסיקת הלכה, אלא בהבנת המציאות. והבנה נכונה של המציאות בעיניים נכוחות, ולא מכוח קישוטים ולא מכוח כלי שלישי, זה דבר שאנחנו מאמינים שאליו אנחנו צריכים פה לגדל את הציבור ואת הקהל הקדוש. כמובן, היכולת שלנו לארח פה עוד אנשים מהיישוב ממקומות אחרים, זה סתם שמחה גדולה שלנו מלבד העניין הזה. והעובדה שאנחנו מתחילים אותה ברגל ימין, וברמה גבוהה, ובהזמנת אנשים שהם באמת מומחים שאפשר להגדיר אותם כמספר אחד בתחום שלהם, והתחום שאנחנו עוסקים בו היום הוא תחום שנוגע לכולנו, אם נרצה או אם לא נרצה, בדגש על אם לא נרצה. למרות זאת, למרות שאנחנו לא רוצים, זה תחום שנוגע לכולנו מאוד 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 כשאנחנו מדברים על האסלאם ועל המטרות שלו ועל ההתייחסות שלו למדינת ישראל, ליהדות ולכל מה שקשור בזה. אז באמת מכבד אותנו מאוד דוקטור הרון רוד שיהיה פה יחד איתנו. הניסיון שלו בנושאים האלה דוקטור, כלומר את הדוקטורט שלו עשה על תרבות האסלאם, שולט בעוד כמה שפות מלבד עברית, מן הסתם גם ארמית, אבל יש גם ערבית, טורקית, פרסית, ועוד כמה דברים ששכחתי, נדמה לי שגם אנגלית, לא?
שפתיים שלי, אני מקווה שכן.
אבל זה לא קשור לכאן. מומחה באמת בסדר גודל לתרבות האסלאם, שימש כיועץ בפנטגון בעניין הזה, חי שנים או משהו כזה?
28 שנים, כן.
28 שנים, כוח שנים.
כן, 28
שנים, והבנת העניין הזה של מה האסלאם בעצם רוצה מאיתנו, לאן הוא מוביל אותנו, לאן הוא מנסה להוביל אותנו, מה האתגרים שלנו מולו, זה הדבר שאנחנו עכשיו נשמע באמת בשעה הקרובה. שוב, אני ממש ממש מודה לך, הדברים שלך משתלבים היטב עם חזון הישיבה שלנו ועם מה שאנחנו באמת מאמינים אנחנו צריכים לתת לתלמידים. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. חבר'ה, אני קצת צרוד, אז אתם תראו, אני אשתה המון המון תה. ושוב, אני מודה לכם שבאתם, ואני מקווה שזה יהיה מעניין. בהתחלה למעשה, כדי להבין את המסגרת, איך הגעתי לזה? אני נולדתי בארצות הברית, אנחנו ארבעה דורות בארצות הברית, למשפחה לגמרי מתבוללת, עד גיל חמש, לא ידעתי שאני יהודי בכלל. אני ליטאי טהור, ממוצא אמריקאי, דהיינו, זה לא היה חשוב בכלל במשפחה שאנחנו יהודים. הם לא היו אנטים. בזכות זוג מבוגר, שהם עכשיו בגיל ה-80 בקיבוץ סורעה לא רחוק מפה, שהם הגיעו לארצות הברית לפילדלפיה איפה שגדלתי, הם בואו נגיד עוררו בנו, בי ובאחי, את הזהות היהודית הלא דתית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ובואו הם חזרו לארץ בשנת 1959, ואני בגיל, זהו, גיל 13 ב-63. באתי לבקר אצלם. גרתי שם אצלם, בעצם בין שם ואלוני יצחק באיזה פנימיה ליד בנימינה. אני יודע, חודשיים משהו כזה. ומאוד התעניינתי בזה, למה אנחנו לא יכולים להסתדר עם הערבים? בן אדם שגדל בארצות הברית, ודווקא בתקופה הזו, ידענו שיש דרך, כולם יכולים להסתדר. אם נבין אחד את השני, אם נבין את התרבות שלהם, והם יבינו אותנו, נוכל להיות בעברית ישנה יותר סחפקים. חברים, אנחנו נדבר איתם והם ידבר איתנו, יהיה פה דו שיח והכל יהיה בסדר. בתור ילד נאיבי כזה צעיר, זה מאוד אמריקאי. הייתי פעם שמאלני ושוב לא דתי, והחלטתי ששוב אני אלמד היסטוריה אסלאמית, ערבית, כמובן גם עברית, כי שוב בבית דיבר אך ורק אנגלית, אפילו יידיש לא דיבר, כלום. ואני אעזור לפחות, אני אגיע להסדר, שיהיה פה שלום. ואנחנו, העם שסבלנו כל כך הרבה במשך ההיסטוריה, שנוכל לחיות פה, לגור פה, באזור הזה כשווים, ונסתדר. אני הייתי אומר, זה יעד מאוד יפה, אני מקווה שאתם מסכימים איתי. במיוחד ככה שילד צעיר. טוב, התחלתי את הלימודים של אוניברסיטה בגיל 16, אני אומר לכם, לא תעשו, זה כבר לא יהיה פה, שלא תעשו את זה, כי הייתי ממש הרבה יותר מדי צעיר, כשלמדתי ערבית והיסטוריה ערבית, והתחלתי אחר כך להסתובב בארצות האסלאם. לפני מלחמת יום הכיפורים, למדתי במצרים, באוניברסיטה שם. ידעתי כבר ערבית, וגרתי בין פלסטינים. והם לא ידעו שאני ידעתי ערבית. כי למדנו באוניברסיטה האמריקאית, השפה של האוניברסיטה הייתה אנגלית, ואני כביכול למדתי ערבית, והם ידעו את זה. שאמרתי שגרתי עם פלסטינים, אחד בעצם בגילי. ושוב, אני נולדתי ב-1949. מה זאת אומרת? אחרי קום המדינה. אותו חור שאני, אז היינו צעירים יותר, שלמדתי איתו, שאני אדבר עליו. אחמד אל-חטיב, אם מישהו מכיר שמות מהעתיקה פה, חטיב זה אחד מהמשפחות המפורסמות שלהם. הוא אומר לי שהוא יכול לזהות יהודי בלי בעיות. בסדר, הרי מדבר עם יהודי. לא גיליתי לו, לא אמרתי לו שאני יהודי. אז אמרתי לו, רגע, איך אתה יכול לדעת מה זה יהודי? ראית בכלל יהודי? הוא אומר, גדלתי ברוב היהודים. אז אמרתי, רגע, אני לא מבין. למדתי היסטוריה, ומאז 1948 אין יהודים במזרח ירושלים, כי גורשו וברחו. והוא אמר לי, מה פתאום? למה בכלל קראו לזה חרת היהוד, הרובע היהודי? הוא אמר לי, תעמולה ציונית, כך אני אמרתי לו. כי אתם רואים, הוא גדל, הוא אמר, הוא שיקר לי. לא היו יהודים. הוא היה בדיוק בגילי, הוא נולד ב-49, כך שהוא לא בכלל הכיר יהודים, לא היו יהודים ברעתיקה. אבל הוא אומר לי בפנים, הוא מסתכל כמו שאני מסתכל לך בעיניים, שהוא מכיר מקרוב. מה חשבו עליי כל החבר'ה? שוב, הבנתי אותם, והם לא ידעו שהבנתי אותם, כי השפה שלנו הייתה באוניברסיטה אנגלית. אבל זבובים יש בלי סוף בקהיר, כמו ש... אז אולי הוא חבר שלהם. טוב, מה קרה? עליי, אני הייתי, כשהייתי צעיר, שחום, שר שחור, עיניים ממש חומות, לא היום, אני כמעט בן 65. הוא מסתכל עליי, והחבר'ה שלו מסתכלים עליי, ואומרים לי שהם יכולים לזהות יהודים. מי אני? אני נראה כמו אחד מהנגמי האזור הזה. אבל מה הם חשבו? שאלו אותי על המוצא שלי. אמרתי, אירופה, זה נכון, אני אשכנזי. הם ידעו שכל היהודים שהגורו לאזור הזה, אני משתמש פה שוב במושגים שלהם, הם צאצאים של מתגיירים, מתייהדים. כך הם אומרים. אם כבר, כל יהודי אשכנזי צריך להיראות כמו בלונדיני, עיניים כחולות. אבל אמרו לי ככה, אבל אתה נראה אחד כמונו. אתה פלסטיני, לובנני, סורי, לא מצרי. אבל זה ש... שוב, אני חושב במושגים ערבים פה, צורת הפנים שלי, הצבעים והכל, שנראיתי, כמו שנראיתי, הוכיח לכם, להם, שאני לא יכול להיות יהודי. למה? כי אם אני ממוצא אירופאי, אני צריך להיות בלונדיני, וזה, והיהודים משם, בטוח שיש פה הרבה אשכנזים, והם גם כן, אני לא רואה הרבה בלונדיני פה. למה אני אומר את זה? הם אמרו לי ככה, כשאנחנו נקבל שוב את פלסטין, נתאחד עם מצרים, נתעשה כל מיני דברים. שאלתי אותם, בסדר, אני מבין, איך תקבלו? איך תביסו את היהודים? נעשה את זה. אמרתי, בסדר, אני מקבל את זה. אבל איך? הצדק איתנו. בסדר, אני מקבל את הצדק, זהו, איתכם. אבל מה לגבי האיך? ההיסטוריה לצד שלנו, ההיסטוריה לצד ההיסטוריה בלבד. זה שאומר שההיסטוריה לטובתנו, לרעתנו, זה שטויות. היסטוריה לא לטובת אף אחד. אלו העוזרים לעצמם, ההיסטוריה לטובתם בדרך כלל. לא יותר. אבל הצדק איתנו זאת דרך לכבוש מדינת ישראל. אחר כך פשוט הייתי המון בארצות האסלאם. גרתי בטורקיה. עברתי את המהפכה האיראנית באוניברסיטה שם. למדתי באוניברסיטה במשעד. משעד זאת עיר דתית, באוניברסיטה דתית. המטרה הייתה להבין שוב את צורת החשיבה שלהם, את תפיסת העולם שלהם, כדי להשתמש בתפיסה שלהם, כדי בו המדיניות, בעתיד גם כלפי מדינת היהודים, כשאומנות, בוא נגיד, לעזור למדינת היהודים, לישראל, וגם בסוף זה לפני שעבדתי בפנטגון בארצות משרד ההגנה האמריקאי. אני אספר לכם סיפור שלמדתי עם אנשים באוניברסיטה באיראן. אני יכול סיפורים בלי סוף לספר איך היה ומה הם חשבו והכל. ואחר כך אני רוצה גם להיכנס לכל מיני מושגים, איך שהם מבינים את העולם. ואתם תראו שכל מה שאני רציתי לעשות בלתי אפשרי. לא יכול להיות שלום פה. לא רק שלא יכול להיות שלום פה, אבל ואני הייתי אומר ככה עוד דבר, לעולם המוסלמי יש עתיד מאוד גרוע בגללם, איך שהם מתנהגים ביניהם, ולמדינת ישראל יש עתיד מפואר ממש. אתם תבינו, אני מקווה איך שהגעתי למסקנות האלה. הרי כשלמדתי באוניברסיטה באיראן ידעו שאני אמריקאי וגם יהודי. האם יש מישהו בחדר שלא שמע בחיים שלו על אברהם אבינו? אולי נשמע איזה שאלה מטופשת. אצל השיעים, הדת האסלאמית השיעית, ואני טוען שיש שתי דתות שונות לחלוטין, השיעים והסונים, כמו השומרונים והיהודים, או הקראים והיהודים. אנחנו שונים כל כך שאין הרבה במשותף, ובין השיעים והסונים זה בדיוק ככה. אצל השיעים, כל משפחה צריכה לבחור לעצמה אייתולה. שמעת מה אייתולות? אייתולה, אייד זה אות, זה למעשה ערבית. היות בערבית, וואו וואו וו בערבית, זה בדרך כלל וו בעברית. אייד זה אות, אללה, השם. אות שם, זה אייתולה. כל אחד צריך לבחור לעצמו, או כל משפחה צריכה לבחור לעצמה אייתולות, שממנו הם מקבלים, בוא נגיד, את תורה, התורת השיעיות, תורת האסלאם שלהם. וכששאלתי קודם מי, האם יש מישהו בחדר שלא שמע על אברהם אבינו, כשלמדתי באוניברסיטה שם, אצל השיעים, כל אחד צריך לבחור לעצמו אייתולה. אז הלכתי בתמימות לסטודנטים, לחבר'ה שאני למדתי איתם, ושאלתי אותם, מי האייתולה של המשפחה שלהם, שלכם, שלך, כי זה בדרך כלל דיברתי עם בנים. מה אמרו לי? הסתכלו עליי בפנים, כאילו שלא מבינים אותי בכלל. זה פרסית, הם הבינו אותי מצוין. זה כאילו שהייתי שואל אתכם פה, כמו ששאלתי גם, מי זה אברהם אבינו? ואתם עושים לי, לא יודעים. משהו לא בסדר. אבל ככה זה, אתה לומד בספרים אצל השיעים, שיש אייתולות, שהוא, זה כמו הגישה של יהודה הלוי. זאת אומרת, בחר לך רב, אתה לא חושב לבד, אם הוא עושה ככה, אתה עושה ככה. הוא משנה את הדעה שלו, גם אתה משנה את הדעה שלך. זה לא לפי כמה שקורה פה, בישיבת הר עציון. תקליט בערבית, זה וואלה, זה פשוט להעתיק את ההתנהגות של המנהיג שלך. אוקיי, מה קורה? התחלתי לשאול את החבר'ה מהאייתולה של המשפחה, הם מסתכלים שהם לא מבינים אותי. הבנתי שמשהו לא בסדר. הטעות כמובן אצלי, למה? בן אדם שגדל בארצות הברית או בתרבות מערבית תמיד יודע שאם הוא לא מבין את המורה, את הפרופסור, את הרב, הבעיה זה אצלו. וכשאתה, אני אומר לכם, אתם בעתיד, אם תהיו מורים, או אני לא משנה מה, אם הסטודנטים לא יבינו את הרגע, זאת אשמתי. אני לא הבהרתי את עצמי בסדר. אז הבנתי שמשהו לא בסדר. לא יודעתי מה הכל. כן, הסתכלו עליי בפנים, אבל ממש עיניים ככה, כמו שאני מסתכל בעיניים שלכם. ואמרו לי שהם לא מבינים אותי. הבינו יפה מאוד את השאלה. לא הבנתי איך זה אפשרי. בכל אופן, כשהתחילו, אני את השמות של שישה אייתולות. כי צריך להיות גבר, אז זה שישה אייתולות. את השמות של שישה אייתולות ידעתי. השנה הייתה 78. לפני המהפכה האיראנית. והזכרתי את השם של אחד שלא ידעתי עליו הרבה, אחד שקוראים לו חומייני. זה שהוא פשוט עמד בראש המהפכה האסלאמית האיראנית. הוא היה, שוב, אייטולה. כשהזכרת את השם שכולם הספיקו, כולם הבינו כלום. מה קרה? הבנתי שמשהו לא בסדר. אבל לא ידעתי מה זה. בסוף, שהמשטר התחיל לקרוס, אני ראיתי את החבר שלי יוצאים לחובות וצועקים בפרסית מוות לשון, הוא היה פשוט השליט, מרק בלשון, מרק באנגלית מורק, זה למות, מוות לשון, דורוק בחומני, דורוק זה ברוכים הבאים. אותם חבר'ה שאני הזכרתי את השם של חומני, בן אדם שגדל בתרבות המערב, מסתכלים עליו בפנים, לא משקרים. אין דבר כזה. במיוחד שבן אדם שגדל בארצות הברית. בוא נגיד שאנחנו מדברים, אתה הקורבן שלי פה, כי אתה קרוב לי. אם אתה רוצה לשקר או לא לספר את כל האמת, אז העיניים שלך, אתה לא מסתכל, אתה עושה קצת ככה הציד או משהו. אבל אם אתה גדל באיראן, אתה יכול לשקר בפנים כמו שאני אסתכל עליך עכשיו, ממש פנים על העיניים מול העיניים. אותם חבר'ה שיקרו לי וכעסתי. חזרתי למעונות הסטודנטים. יש לנו דבר צרפתית? כי זה, תראו מה שקורה פה. הרוב, אפשר לדבר איתך? ואני כועס, שיקור לי. כל החבר'ה נכנסים לדלת, זהו, נכנסים לחדר. זהו, שקורים את הדלת שאף אחד לא יסתכל. ואומרים לי ככה בפרסית, זה הפוך מפרסית, מצרפתית פה. חומני כיה? מי זה חומני? אמרתי, אני לא הבנתי כלום. מה זאת אומרת, שואלים אותי מי זה חומני. החבר'ה אלה היו בחובות, התחילו להתקומם, הפגנות, מרד, הכל. דור בחומני, ברוכים הבאים לחומני. ופונים אליי אותם חבר'ה, ואומרים לי, שואלים אותם מי הוא? למה פנו אליי? הבנתי שאני לא מבין כלום פה. והם הבינו שאני ממש כאילו לא מאופס, לא מבין מה שקורה פה. ואמרו, אמרתי, למה אתם שואלים אותי? כי זכרו, כי אני העליתי את השם שלו ברשימת שש את האייטולות שהזכרתי קודם. הם זכרו שאני, הם לא ידעו עליו שום דבר. ופנו אליך, אבל ידעו דבר אחד. וזה אצל, רוצים לדעת דעת ציבור, כמה פשוט הדעות הרווחות בין הפלסטינים, הטורקים והכל. זה תמיד ככה. מאיפה באה הרוח, נושבת הרוח? תמיד צריך להיות עם החזק. וידעו שהשואה לא היה לו או הכוח או הרצון לעשות מה שהוא היה צריך לעשות כדי לשרוד, להישאר בת שלטון. וחומני שהוא היה אז בפריז, והוא התחיל ככה, כל הנאומים שלו שאלו אותו כל מיני שאלות, בד עזרף תנשו, מה שלומך? אחרי שהשואה הולך, דרדדדד, כך הוא המשיך עם התשובה שלו. מה תעשה, אני יודע, כשתחזור לאיראן, אחרי שהשואה הולך, כך, כך וכך. על שעון הזמן הוא היה מדבר כך. הם ידעו שהמערב לא עשה שום דבר, זה להשליק אותו או לחסל אותו, והשואה לא היה מסוגל לעשות שום דבר. הם הלכו עם החזק, וזה תמיד יהיה פה ככה, כי זאת התרבות שלהם. בואו נמשיך עם כמה מושגים אחרים. איך הם מבינים אדמה? תקות אדמה. יש בשריעה, שריעה זה פשוט תרגום של המילה הלכה, הדרך הקדושה. שרע בערבית זה רחוב. אתם יכולים, זה העניין של איפה שהולכים. הולכים, השריעה הזאת דרך הקדושה. איך הם מבינים קרקע? וזה מאוד מאוד חשוב, חבר'ה, מאוד חשוב. כל חלקת אדמה שנכבשה מתישהו משך ההיסטוריה על ידי המוסלמים נשארת בבעלות מזהו של המוסלמים לצמיתות. מכירים את השורש בעברית פה, תף, חית, לפתוח. אם מישהו יודע ערבית זה גם כן נשמע כאילו לפתוח, אבל מוכן, אבל בעברית זה פתחתי דלת. אבל המקור בערבית פתיחה, פותח, זה לא רק דלתות, זה כיבוש למען האסלאם. כשהם מדברים על כיבוש ארץ ישראל ב-637 לספירה, המוסלמים נכנסו לפה, כבשו את המקום הזה. למי המקום הזה? זה פותח. זה פשוט. למי המקום הזה שייך? להם. לצביתות. יש לי פשוט שאלונת. חבר'י, ב-1492 המוסלמים הופסו בספרד. הם כבשו את המקום ב-712 ופשוט מ-1892 זה כבר בידי המוסלמים. למי זה שייך? למוסלמים. הם הפסידו לפני 522 שנים. אם מישהו יודע ערבית ויעלה אם כבר למרשתת בעברית יפה ולאינטרנט ויכניס את אנדולוסיה. אנדולוסיה בערבית זה אזור של תום ספרד. יש ויכוחים סוערים היום איך שיכבשו שוב את ספרד. אני יכול לדבר אליהם בלי סוף. יש עמותה בקורדובה, מרכז כזה פנטסטי גדול של התרבות האסלאמית הספרדית. וכשלא מוסלמי נכנס, הם אומרים, אנחנו רוצים לשמר על המורשת המוסלמית הספרדית. יפה מאוד. אבל יש לי חבר'ה, יהודים דובי טורקית, הייתה משלחת בטורקית, באיזה כנס, בכל דובה. באו החבר'ה מהעמותה הזו לכנס, אמרו לטורקים, האם אתם רוצים לראות את העמותה, את המכון שלנו? כמובן הטורקים הם אהלן וסהל. שלחו אוטובוס. והמוסלמים האלה לא ידעו שבין הטורקים האלה יש יהודים. מוסלמים, טורקים, אבל דוברי טורקית. כשסוף סוף הגיעו למכון המוסלמים הספרדים כביכול, אמרו להם, חבר'ה, המטרה שלנו זה לא מורשת. אנחנו מתכוננים לכיבוש מחדש, רקונקיסטה, לכבוש מחדש. את האזור שלנו, כי רוב האנשים פה הם צאצרים שהנוצרים הכריחו אותם להתנצר, הם שלנו. דברים שהיו ביניהם זה ככה. אם, ויש סיפורים בלי סוף על הסיפור הזה, על הסיפורים דומים. אם לא השלימו עם איזה מאורע שקרה עם כפר שהתרחש לפני 522 שנים, מדינת ישראל בת כמה היא? 66? בצוציק. המדינה הזו שייכת למוסלמים. בואו נדבר על המושג שלום. עברית כולם יודעים, הכל מבוסס בשפות שמיות, ערבית, עברית, ארמית, ארמית אני לא כל כך יודע. על שלושה שורשים, נכון? כמעט. יש ארבעה, יש לפעמים. אבל זה... טוב. מה זה שין למד בתרבות שלנו היהודית? שלמות. שלם. המילה שלום. התווכחנו, אתה מספיק כבר עשית, טוב. התווכחנו בעבר. לחצנו ידיים, התפשרנו. אתה ויתרת קצת, אני ויתרתי קצת. נהיינו חברים. מה שהיה, היה. מושג בשפה שלנו פה, שאנחנו שומעים כל הזמן. היה, גם אנחנו. 400 שקל עבר לסוחר בספר בראשית. זה כבר, שילמנו, גמרנו. זהו זה. חבר'ה, המושג הזה לא קיים בערבית. בכלל, אמרתי כבר קודם, המדינה הזו שייכת היא אדמה מוסלמית, היא שייכת לאסלאם. איך אומרים, יש מישהו שיודע ערבית פה? איך אומרים לשלם בערבית?
דפא.
דפא. השורס, דלת פי, אין פי, פי. עין. בסדר, מה זה דפא?
מיסים זה
להקות.
זה להגן.
להקות, להקות. מישהו מה פה? להגן.
זה דפא על ישראל.
כן, יש דפא על ישראל, צהל. הגנה זה דפא. זה השורש, דלת פי עין. איך אמרת לשלם זה? ואם אתה רואה דלק, זהו בארצות האסלאם, ולדחוף את הדלת, מה רשום? הדפא. זה לדחוף. למה אני מעביר לך כסף? אתה חנווני כזה, אתה... אני קניתי לך משהו. או קניתי ממך משהו. אני כאילו מקווה שלא תיקח את זה ממני. משום כך העברתי לך כסף. אבל אין שלמות פה. מה שהיה לא היה. אם יש לך הזדמנות, את הדרך גם כן, לקחת את זה ממני. חבר'ה, אני שונא את מה שאני אומר לכם. אבל אני הסתובבתי שנים רבות, כשגרתי אצלם, כשהתפלל, פעם ידעתי להתפלל יותר טוב בתור מוסלמי מיהודי. אמרתי, אני לא באתי מרקע יהודי בכלל. מה קורה? מה זה סלם בערבית? מה זה סלאם עליכום? אני לא שואל. אתה מוסלמי, אני לא מוסלמי. אני אומר לך, סלאם עליכום, אתה לא עונה לי, אני לא מוסלמי, ואתה יודע את זה, אתה מוסלמי. אתה עונה לי. סלאם עלמאן אתד אל הודה. הסלאם על זה שמתכופף לדרך הנכונה, האמיתית. מה זה סלם? עכשיו, אתה ואני, אתה ראיס, אתה ראש, אני לא יודע מה נגיד סעודיה, ואני קטרי. אני שונא אותך ואתה שונא אותי, ואנחנו הולכים עוד מעט. יש לנו מכתבים בינינו. השנאה בוערת בינינו. והצבא שלך הולך, עוד מעט תפרוץ מלחמה בינינו. איך אנחנו מתחילים את כל המכתבים שלנו? אסלאם עליכום. למה? כי אתה מוסלמי ואני מוסלמי. מה זה סלאם? זה האושר באלף, שאתה מקבל על ידי זה שאתה מתכופף לרצון אללה, לא אמרתי השם, דרך האסלאם. אסלאם זה היכנעות מלהיכנע. האם זה מה שאנחנו רוצים? Peace. Peace באנגלית זה כמעט אותו דבר בדיוק כמו שבעברית. מה שהיה היה. היית מה שאנחנו רוצים עם מצרים, עם ירדן, הסכם השלום. איך אומרים את זה בכלל בעיתונים במצרים? הם לא רוצו בכלל להשתמש במילה סלם, כי יש בזה הבנה בלבד, פירוש דתי בלבד. הם בדרך כלל כשמזכירים את זה, אם בכלל בעיתונים שלהם, אומרים תפהם. פהם בערבית זה הבנה. תפהם זה אני מבין אותך ואתה מבין אותי. האם זה אני לא חושב. האם יכול להיות שלום בין יהודים וערבים? כן. וזה שאנחנו מבינים שאנחנו, בוא נגיד, אזרחים מרמה שנייה, קוראים לזה ומי. זה שאני יודע, המקום הזה זה מקום מוסלמי, ואני צריך לדעת להתכופף לשלטון המוסלמי. וזהו, שוב חבר'ה, אני אומר, אני שונא את מה שאני אומר לכם. אבל זה מניסיון רב שאני התפללתי במסגדים, שאכלתי, לא אכלתי כשר. אכלתי ב... זהו. אכלתי אצלם, דיברתי איתם, המטרה הייתה להיכנס למוחות שלי. עוד כמה מושגים, ובזה אחרי, אחר כך תשאלו כל מיני שאלות שאתם רוצים. האם יש ביניכם מישהו שלא מכיר את המילה בעברית רחמן או רחמן, כי יש לנו חטף פתח? אם אני אשאל מה זה, אתה, אני לא יודע איך קוראים לך.
גלעד.
בסדר, מה זה פשוט רחמן? תסביר לי.
אדם שנחמד לאחרים סתם ככה.
ומה יש לנו ביום כיפור? אנחנו מקווים ש...
שהקשור הוא ירחם
עלינו. ירחם עלינו. אבל אתה התחלת בדבר החשוב ביותר. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשמוע מאיתנו. אם אנחנו מבקשים מחילה מכל החברים שלנו קודם, נכון? קודם צריכים זה בין אדם וחברו. זה פשוט המילה. ואחר כך, אני כבר זאת מידה בינינו, בין אדם לחברו, וגם מקווים בין השם ובינינו, שהוא ירחם עלינו. המילה קיימת בערבית, אין חטף פתח, זה רחמן. מה פירוש המילה? אין דבר בין אדם וחברו. זה רק שהם מקווים שאללה ירחם במושגים שלנו עלן, על בני אדם, לא על היהודים. כך שלא לחשוב על איך שהם מתנהגים כלפינו, אבל איך הם מתנהגים אחד כלפי השני. כל הזמן יש שוב רב סבא שלך, סבא רבא שלך הרג את רב סבא שלי, מה שם המשפחה שלך?
שמיר.
טוב, אתה חבר כבר ואתה שייך לשבט שמיר, שם המשפחה שלי זה רש ודלת, רוד. יש אי שוויון פה. למה? סבא שלך, רב סבא שלך, רק את שלי, את רב, סבא רבא שלי. מה זאת אומרת? טוב, זה כבר, מה שהיה זה לפני הרבה שנים, את סבא רבא שלך לא הכרת, וגם את שלי אני לא הכרתי. אבל יש אי איזון, כי צריך להיות פה, או צריכה להיות נקמה, אינתיקם בערבית, שומעים את הנון, קוף, מם. מה זה? אני צריך לנקם בך, כי יש אי איזון. זה לא נשכח, אין שלום, יש סולח. סולח מה זה? זה אי כבר צדה. שאין לנו את השור, אין לנו השור שזה לא קיים בעברית. צד אלמד חט. מה יש לנו פה? זאת הפסקת אש זמנית. אתה אדוני, כך חלש אתה. איך קוראים לך?
נדב.
אני חזק. מה קורה? אין לך אפשרות אחרת, אתה צריך לוותר, כי אני חזק. אנחנו שוב ערבים פה, אנחנו מוסלמים. אבל אתה מוותר מילולית, למה? כי אתה חלש. אבל מה אתה מחפש? דרך לעזן. שני מושגים נוספים, ואחר כך אתם צריכים להגיד לי למה ואיפה אני טועה. אני מקווה שאני רוצה לטעות, כי אני שונא שהוא, כמו שאמרתי את מה שאני אמרתי. שמעתם על ארגון בשם עדאלה? אוקיי, מה זה עדאלה פשוט? מה אתם, מה אומרים לכם? מה? פירוש. אתה פנטסטי. למה אני אומר? כי בדרך כלל מתרגמים זה בעברית לצדק. הרי האם יש מישהו פה שיכול להתנגד לצדק? אבל זה בא מהשורש בערבית עין דלת למד, שזה השורש של גמל, כי כל התרבות הערבית באה בעצם מהמדבר שליד מכה. מה זה גמל? בן אדם שרוכב על גמל, יש שקיות, אם כבר, בשני הצדדים, נכון? אם זה לא מאוזן, מאוזן, מה, אחד זה קצת מלא יותר ואחד פחות, הגמל לא יכול ללכת. זה לא מאוזן. עדאלה זה פשוט לאזן. צריך להיות ככה. מר שמיר, רב סבא שלך, היחס שלנו זה לא מאוזן. הרב סבא שלך הרג את רב סבא שלי, ושום דבר לא נעשה על ידי, או על ידי השבט שלי. כך שאין שלום. אין שלום. וצדק, וזה המושג האחרון, יש המון 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 יותר. הרבה יותר שאני יכול לדבר עליו. אבל משעמם, אתם צריכים לשאול את השאלות שחשובים, השאלות שחשובות לכם. יש פה מעדות המזרח פה, בוודאי. בוא נגיד לא בגיל שלך, אבל בגיל סבא וסבתא. הכבוד המזרחי, הכבוד המזרחי מבוסס על הכבוד הערבי. מה זאת אומרת? תשלחו לי. חבר'ה, אתה אני מתאר את עצמי, זה הרוב פה לא נשואים. מה זה להיות חצי בתולה? או כן או לא. ולהתפשר במושגים שלנו, שהמילה הזו לא קיימת בערבית, המוסד. מוסלחה, אם פותחים מילון, אז אומרים להתפשר, זה מוסלחה. זה... זאת דרך שאפשר לדבר, אבל אין לזה שום קשר, ממש אין לזה שום קשר למושג שלנו להתפשר. איך אפשר לוותר על הכבוד האישי שלי? יאסר ערפאת אמר, אחרי שהוא חתם, שכחתי איפה הוא חתם, בוושינגטון, על הסכם עם ישראל. שבוע אחרי זה, הוא היה בדרום אפריקה. נכון? ועל מה הוא דיבר?
על הסכם חודייבה.
זו הסולח, זה ההסכם הזמני. כי הם חלשים. הוא אמר ג'יהד, ג'יהד, ג'יהד. והוא אומר, או, ג'יהד זה עניין אישי, פנימי. כן. אבל בכל טקסטים של השריעה, יש תמיד פרק על ג'יהאד, וזה ברור מה זה, מלחמת קודש. אם יודעים ערבית זה לא בעיה, אפשר לקרוא את זה, לא מבין את זה, אפשר להסתיר דברים כאלה. אם יאסר ערפאת, מחמוד עבאס, זה שקוראים אבו מאזן, אם הם מתפשרים, הם מתפשרים על הכבוד האישי שלהם. ברגע שאתה יודע שאני, בוא נגיד, פשרתי על הכבוד היהודי שהוא במוסלמים שלהם. מה תפקידך לעשות לי? זבח בערבית, לזבח. שם שומעים את זה, מילה דומה מאוד. חבר'ה, אני מתחנן לפניכם, כמו שאמרתי אולי 3-4 פעמים כבר, אני שונא את כל מה שאמרתי לכם, כי אני רוצה, כמו שהייתי בן 13-14, שואל שנוכל דו-שיח, דו-קיום. אני מוכן שתהיה פה מדינה פלסטינית בתנאי אחד, שהם יגידו סוף הסכסוך ויש זכות לעם היהודי, למדינה שלו פה. הסיכויים לזה זה אפס. יש אולי דרך אחת, אני אסביר אחר כך. אם יש בקוראן כל מיני, הקוראן מחולק למוניק ככה, לסורות, סורות, בערבית זה כאילו פרקים, השורשים כבר בעברית זה כמו צורה, וזה מבוסס פשוט, הסורות הגדולות ביותר הן בהתחלה, זהו, הקצרות ביותר הן בסוף, אין לזה שום קשר לזמן, שום כלום. אבל אפשר לחלק אותם לשתי תקופות. הסורות של מכה, של מוחמד הנביא שלהם, והסורות שהוא קיבל אחר כך, כביכול, במדינה. כשהוא היה במכה, מי אמר פה הודייביה? הוא היה חלש. לי, תבינו את זה פחות או יותר. כתוב ככה בקוראן, לי דיני, דין זה דת, דין. לי דיני ווא ולקום לכם, אין כף חף, יש הכל כף. ולקום דין קום, הדת שלכם. כאילו, תעשו מה שאתם עושים, אבל אתם, אל תעשו לנו צרות. אבל כל הסורות, ההתגרויות שהוא, שמוחמד הנביא שלהם, ואנחנו יהודים הנחמדים האלה, הנביא מוחמד, הוא לא נביא. בשבילנו, אני מקווה שהוא לא נביא בשבילכם. אז אני כל הזמן אומר הנביא שלהם. מוחמד, מה קרה? כשהוא בא למכה, והכפר הוא נהיה שלט, חזק, ולא מוותר לאף אחד. אז הסורות האלה, הסורות, הם באו אחר כך, ולפני השריעה, כל הסורות הראשונות מבוטלות. דהיינו, זה רק השני, אבל יש בקוראן סורות כאלה, של בוא נסתדר יחד. מהתקופה, מהעידן הראשון, מהתקופה הראשונה, כך שאם נגיע לזה שהמוסלמים מבינים שאין להם אפשרות אחרת, כי אם למצוא במקורות שלהם דרך להתפשר במושגים מערביים עם המערב, אולי יש אפשרות. איך נגיע לזה? אך ורק על ידי תפוסה רצינית של המוסלמים. המדינה הקטנה הזו פה לא מסוגלת לעשות את זה. זאת צריכה להיות כבר מלחמה שמנוהלת על ידי הכוח החזק ביותר בעולם הלא מוסלמי. וזה לא, כבר זה ארצות הברית. אבל אני חושב זה בדיוק במוח של הנשיא הנאור האמריקאי עכשיו. אני פעם הייתי נאור, אני עכשיו פרימיטיבי. ברגע שהמוסלמים מבינים שאין אפשרות אחרת, יש חבר'ה ביניהם שמבינים כל מה שאני אומר, והם יודעים שאני כל הזמן, סלח לי, אני נותן לך מכות. בהתחלה אתה צוחק, ואני ממשיך, אני רואה שאתה חלש, אתה לא מגיב. אתה הרי צעיר ממני, אז תאמין לי שאתה הרבה יותר חזק ממני. סוף סוף, מה קורה אם אני ממשיך ככה, החלש אתה, אתה, מי אתה? אבל אתה מתחיל להתעצבן. ומה קורה? עם הזמן, בסוף אתה תיתן לי איזה בוקס כזה, שאני שמרתי כמעט בין 65, עוד כמה שבועות. זה הסוף שלי. אני, העולם המוסלמי ואתה המערב, אני רואה, אתה חלש, אתה לא עושה שום דבר. כן מדברים, כן מנהלים מסע ומתן, אחרי שאתה מנצח, אתה אומר לצד שני, אתה פשוט מכתיב לו את התנאים, את המסגרת שבתוכה הוא יחיה. לפני זה לא מדברים. אם אתה אומר לי, אתה שוב הצד הטוב פה, המערבי, אם אתה אומר לי, הבא, נשב ונדבר ונשוחר, הרי אנחנו כולנו מדברים את שפת הקודש שהיא אנגלית. איך אתה מבין אותי? וואלה, חלש. מה ית כזה? הוא לא מסוגל לעמוד להיות כמו גבר. מה אתה עושה לי? סליחה, אני ערבי, הוא לא אתה. מה אני רואה? חלש אתה, אני ממשיך להביץ לך. זה הניסיון שלי. כשאני אחזור, אני בדרך כלל ארצות הברית, קנינו עכשיו דירה בארץ, בעזרת השם, עידן נהיה יותר בארץ. אשתי לא פה הלאה, כי היא לא יודעת כל כך טוב עברית. יהודיה כמובן. אבל העתיד שלנו פה, בכל עוד שהערבים והמוסלמים חושבים כמו שהם חושבים, אנחנו יותר ויותר מושרשים במדינת היהודים, קשורים למדינת היהודים, ואולי השם זה סתם כמובן, אני לא יכול לדעת, אולי השם שם אותנו, אותם, כיריבים שלנו, אני לא רוצה להגיד אויבים שלנו, כי הם לא מוכנים ולא מסוגלים לוותר, כשכל עוד שהם לא מוותרים, לא, 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 אם יש או בעברית ואחרי זה אה בערבית, אז לא, 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 זה עוזר לנו להיות יותר מושרשים פה. אני אומר, אני לא מודאג לעתיד של מדינת ישראל, אבל אילו הייתי מוסלמי, אני מבין שלאט לאט אני קורס. למה? כי אנחנו מרביצים ואין לנו כוח. סוף סוף אולי יהיה נציג קצת פחות נאור בארצות הברית, אם יותר מחפש מילה יפה. אתם מבינים אותי. ואולי, ואני רוצה להגיד לכם, העם האמריקאי יותר ויותר מבין את המצב. ואוי ובוי לאחד שעושה צרות לאמריקה, כשהעם שולט שם, ולא הנאורים האלה. נאור, נאורים. חבר'ה, עכשיו, תורכם.
שתי שאלות. דיברת על הרבה מאפיינים שהם מאפיינים ערביים, כן? כלומר, שהם שייכים לתרבות הערבית. עד כמה הם שייכים לכל עולם האסלאם? כלומר, המדינה אינדונזיה, ששם יש שם 220 מיליון מוסלמים, זה הריכוז המוסלמי הכי גדול, הודו וכולי. כלומר, לא המזרח התיכון, זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה מה...
רגע, אני זקן. אני אקח השאלה הראשונה קודם. זאת שאלה נהדרת. אני דיברתי על העולם המוסלמי, למה? כי את השכנים פה הם ערבים. אני אף פעם לא הייתי באינדוניזיה. ההיסטוריה באינדוניזיה. זה אסלאם, זאת דעת אחרת. אסלאמים מתפשרים. אבל יש בעיה. לסעודים, והקוויטים, וכל החברה האלה, יש המון המון כסף. בוא נגיד אם מחר מי שיתן לך איזה 100 מיליארד דולר. מה תעשה בזה? אני מקווה שאתה עזור קצת לישיבה הזו. אבל בוא נגיד שאתה עוזר ואתה בונה המון בניינים. אז מה, זה ייקח לך 50 אלף דולר? או סליחה, 50 מיליון דולר. נשאר לך המון כסף. מה הם עושים? מנסים לשווק את האסלאם שלהם. שהאסלאם הקיצוני ביותר למקומות האלה. בעבר, המוסלמים באינדוניזיה, הנשים, לא היו רעולות, אומרים? מתחילים להיות יותר ויותר. למה? כי השפעה סעודית של הווהבי, של ה... זה, נגיד זן של האסלאם, אפשר לקרוא לזה זן. בהודו היה פשוט, היה קצת יותר שקטים בעבר, סורפים. סורפים זה יותר, בוא נגיד, זה הקבלה האסלאמית. אבל מה קורה? וההודים ממש ממש מפחדים בזה, כי יש להם בעיה קיומית עם הסעודים. כי הסעודים משווקים את האסלאם שלהם, בונים מסגדים, כך שיש מסורות שונות לחלוטין מכל מה שאני אמרתי, לא לגמרי, אבל בערך. אבל בזכות זה שיש לכל החבר'ה הטובים האלה מהמפרץ, שיש להם סובלים מעודף כסף, הם משווקים את הדת שלהם למקומות שהיה שונה קצת בעבר. אני עבדתי קצת בסין. מה שמעניין אותם הכי הרבה זה המוח היהודי, והם רצו לדעת זהו, על האסלאם. האסלאם הסיני, אני מכוון סינים כאלה, אתם תבין למה אני עשיתי ככה. האסלאם הסיני הוא הרבה יותר שתקני, בוא נגיד ככה. אבל בשביעית האדמה של סין יש אויגורים שהם טורקים, זה צפון מזרח סין, שזה קוראים לזה מקום הזה שינג'אן. סינית אני לא יודע. ויש להם בדיוק אותה בעיה שיש פה ליהודים, למדינת ישראל. גם לרוסיה יש אותה בעיה, הבעיה האסלאם הפונדמנטליסטית, הסונית. יש לנו בעיה טקטית עם השיעים, כי הם מפחדים פחד מוות. הם בסך הכל איזה 12% משהו כזה, של כל המוסלמים, זה 200-300 מיליון איש, נשמע מספר הרבה, אבל כמה מוסלמים יש, איזה 1.4 משהו כזה, מוסלמי שבעולם, השאר סונים. והסונים מתנהגים לשיעים בדיוק כמו שהאירופאים, הנוצרים, התנהגו בדרך כלל לעם שלנו, כך שהתפיסה השיעית כלבי הסונים, אוי, מה יעשו לנו מחר? ואני זוכר פעם ראשונה שהייתי באיראן, אמרתי, אני הכרתי די טוב את האסלאם הסונית. והבנתי שהכל את המובסה, אוי, מה שעשו לנו, הרקו לנו את זה, עשו לנו את זה. מי זה? הם הסונים. הבעיה, אם תהיה נגיד משטר אחר באיראן, השיעים מרגישים, הם שונאים אותנו. אבל יודעים שאמריקה בורחת כל הזמן מכל מיני מקומות, אבל יש מדינה אחת שלא בורחת, והיא חזקה מאוד, הרבה יותר חזקה, מה שכל אחד בחדר הזה, אני מתאר לעצמי, יכול לתאר לעצמו. והמדינה הזו לא בורחת, והעם הזה לא בורח. זה אנחנו היהודים, מדינת ישראל. כך שיש קישושים כאלה בין יהודים, בין נשים, מניסיון אישי. חבר'ה, אני הכרתי אייתולות שמסוגלים על המקום לדקלם לי תלמוד בארמית, ואין לי רקע טוב בתלמוד. אבל כשמתחיל לדבר איתה על הווה יאוש, הווה לא יאוש, אני יכול לדעת על המקום. ואנשים הם לא היו יכולים להתכונן, כי לא ידעו שיהיה להם עסק עם איזה יהודי אמריקאי. כך שאני יודע שהעברתי הרבה יותר פשוט מעל על השאלה שלך, אני אמרתי הרבה יותר. יש אנשים האלה, אנשים מוסלמים אחרים שאפשר אולי לנהל איתם מסע ומתן, אבל אין להם כסף, והסעודים משתתלים עליהם. על המסגדים שבארצות הברית יש מחקר הטוען שיותר מ-90% מהמסגדים בארצות הברית בידי הווהאבים, הסעודים, הקוויטים, הקטרים, והמון כסף. והדעות שהן משווקות, אם אפשר להגיד ככה, הן דעות לא כל כך בעד אמריקה. כך שנראה שבעתיד. אפשר לחזור אליך לשאלה השנייה, כי יש גם אחרים. אם זה בסדר. רגע, בסדר, נו.
בסופו של דבר, מה שהצגת פה זה הרבה עובדות, אז אני מניח שצריכים להיות גם עוד הרבה אנשים במשרד ההגנה האמריקאי והצרפתי והגרמני והבריטי שאמורים גם להכיר את העובדות האלה, אז איך זה מסתדר עם מדיניות החוץ שלהם?
פנטסטי. האם באמריקה יש אחרים? צרפת, אנגליה, גרמניה, לא משנה. שיודעים את זה? במאה ה-19 היו הרבה שדעו את זה. אבל רוב המומחים היום בארצות הברית לומרים מדעי המדינה שלא לומדים שפות, לא לומדים תרבות ולא נוסעים במקומות האלה. היום יש לכם ניידים, יש לכם כרטיסי אשראי. זה הורס לך את ההקלטה. יש לכם הכל. כשאני בגילי, כשהייתי בגילכם, קצת אפילו לפני זה, כשהסתובבתי מקומות האלה, כרטישי אשראי לא היו. כסף, את זה, שוב, אני גדלתי בשכונה כושית, כך שלא היה הרבה כסף. טלפונים? לא היו טלפונים. היום אתם יכולים לקשר עם אמא, מה שנומך, מדבר שניות, ועבר כשה. סוף סוף הצלחנו להתקשר, הסרטנו קו, לא ידענו, פשוט להגיד שאתה חי, וזה גם היה קשה, כי לא היו קווים. עמי, הניסיון המר שלי במערכת. בוא נגיד שאפשר לדעת את הדברים האלה, אבל הם לא רצו לדעת. בוא נגיד ככה, אני צמא. אתה אומר לי, הרוד, אל תיגע בזה, זה רעל. ואני אומר לך, תראה, אני צמא. זה נראה לי, מי? אתה מתחנן, טוב, מה אתה אומר לי? אל תעשה, אל תשתה את זה, תמות. אני רואה, מה? זה מי? רגע, אתה רואה, נכון? אני שותה. יש תוצאות לא כל כך טובות, נכון? הם לא רוצים לדעת. אם הם לא רוצים לדעת, אתן לך דוגמה. בסטייט דיפארטמנט, משרד החוץ האמריקאי, לא כל כך אהבו אותי. אולי אתם יכולים לתאר לעצמכם גם למה. הביאו ערבים מתוניסיה, שזה גאל בדמוקרטיה. אמור ככה, הוא בוודאי יכול לשכנע אותי. למה? כי הם לא רצו שאני אעשה להם צרות. אז הביאו אדם כזה, ואמריקה מתחילים לדבר, לא מדברים מה שלומך, משפחה, דעות, הכל. אז מה העסקים שלנו? בואו נדבר על זה בלבד. אז הביאו את הבן אדם הזה שהוא ידע על הדעות של מקימי אמריקה, מדיסון, ג'פרסון, שמו כאלה. ואז הבן אדם הזה ידע על בוריה לתת, והם יודעים לשנן ולתקלם מצוין. אני לא מסוגל. והוא מתחיל לדבר דמוקרטיה וזה וזה, הוא ממש בן אדם פנטסטי. טוב, אנחנו נרשמנו איזה שעתיים כשדיברנו על משפחה והיסטוריה והכל, כי ככה מדברים עם השכנים פה. סוף סוף שאלתי אותו, רגע, אתה דמוקרטיה, אתה נהדר, אתה מבין כל כך הרבה יותר טוב ממני לאנשים האלה, אני ממש מתרשם. אמרתי, איך אתה פותר את הבעיה הישראלית הפלסטינית? הוא אמר, קל מאוד, כל מי שנולד פה לפני 48, יש לו זכות בכלל. הרי אז רק שליש מהאוכלוסייה היה יהודי, שני שליש, אם כבר פחות יותר, קצת נוצרים, אבל רוב מוסלמים, הם בוודאי יצביעו בעד מדינה איסלאמית. שאלתי, רגע, אבל מה קורה אם יש אחד שוב, נגיד, אחד שאבא שלו נולד פה ואמא ממקום אחר או ההפך, מה עשית? אנחנו נסתדר. אחר כך שאלתי אותו, איך אתה מבין את ספרד? אתם כבר שמעתם על ספרד. אמר לי ככה, אני לא רוצה לדבר על זה כי זה המוצא שלי. דיין, מן זמן, לפני הרבה שנים, לפני הרבה דורות. כשהם יודעים להשתמש במילים היפות שאנחנו רוצים לשמוע אותן נגדנו. הוא דיבר דמוקרטיה. אתה יכול להתנגד לדמוקרטיה? ואמרתי, הוא יודע לצטט את החבר'ה האלה שהקימו את אמריקה פי אלף יותר טוב ממני. אבל אם ה-State Department לא מוכנים לשמוע את מה שאני אומר, זכותם. אבל זה העניין של הרעל הזה. שלחו אותו בן אדם, עם הזמן הבנתי יפה מאוד עם מי יש לי עסק. הוא נחמד, והם לא יודעים ערבית. אני רוצה להגיד, הערביסטים האלה, הניסיון שלי ככה, מעט מאוד יודעים ערבית. ואם הם כן יודעים ערבית, באים, הנה השגריר בסעודיה פעם, אמריקה שלחה, פשוט, הוא שיקרא לשם אחד שקוראים לו יום הורן. יום הורן ידע על בוריה ערבית, וגם לפני שהוא היה חצי שנה, לפני שהוא נהיה לשגריר, הוא למד את הנאיב, סליחה, את הנאיב של ריאד, בירת סעודיה. כשהסעודים הבינו את זה, הכריזו עליו אחרי איזה חודש חודשיים כי אישיות בלתי רצויה. דהיינו, אני זוכר כשהייתי במלחמת עיראק, אני הייתי ב-2003 בעיראק, וכמה מהערביסטים האלה שהצטרפו אלינו, הם היו גם ביניהם שגרירים לשעבר אמריקאים ברצותם. אז אני שואל אותך, איזה צבע זה? ואתה, הערביסט הזה אומר, אופ, תודה. אופ, מה זה? אופ, תודה רבה. אין איזה שום קשר לשאלה. והם לא, אלו ששלטו כביכול בתרבות ושפה. לא רק זה, ראיתי שאמרו סלמו עליכם, שאני כבר הסברתי מה זה. ולא הבנו את התשובות. איך הערבי יגיד לכם, אהלן, אהלן וסהלן. זה כבר, איזה יפה מצדה. או מרחבה. מי רחב בעברית. אני פותח את הידיים שלי ככה כלפיכם. ואגב, מי בנה את כל המקומות האלה? ערבים. למה הם בנו אותם? כאילו, נראה כאילו שזה מתנגד לתפיסה שלהם. או לא. למי הם בנו את הבניינים האלה? לעצמם. למה? כי בעתיד המקום הזה יש שאל שלהם. למה? על הקווה ככה. למה הם לא יודעים את זה? חבר'ה, יש גם במשרד החוץ פה, הייתי אומר ככה, יותר חשוב להם להסתדר עם הדיפלומטים ממקומות זרים. ומעט מאוד, נגיד מהדיפלומטים הישראלים, בכלל אכפת להם ממה שאני אומר עכשיו. חבל, אבל ככה זה.
יש טענות על קשרים בין טורקיה וקווייט וקטר וכולי. מה האינטרס בעצם של הטורקים להביא אליהם את ערב הסעודים? הם לא נמצאים באיזה סכסוך ביניהם?
ארדואן, שהוא עכשיו הנשיא של טורקיה. ארדואן גדל כמוסלמי אדוק ומקבל כל מה שאני אמרתי. שוב, של מי המקום הזה פה? והוא שייך לאחוון המוסלמים, לאחים המוסלמים. כאשר בוודאי כל מה שמדינת ישראל תיתן לו, תוותר לו, לא מספיק, של מי המקום הזה? יש באינטרנט, ביוטיוב, סרטונים כאלה מהניצחונות שלו בחירות בטורקיה. אומר ככה, הניצחון פה חשובה באנקרה בירת טורקיה, כמו שהיא חשובה בסרייבו. סרייבו זאת בירת הרץ בוסניה הרצגובינה, והיא חשובה באיזמיר, אחד מהמקומות האחרים, אני יודע, עיר גדולה, אני יודע מה מפרס בים הגאי, קוראים לזה בעברית אולי? הניצחון חשוב פה כמו שבדמשק, הוא חשוב באיסטנבול כמו שבקודוס, בירת ישראל, ירושלים, קודס, קודוס בטורקית. זה שייך להם. בוא נגיד, אם אובמה אמר כך, הניצחון שלי בבחירות בארצות הברית חשוב פה כמו שזה חשוב בסין, יגידו שהוא אימפריאליסט כזה, נכון? אבל זה טוב שארדואן יכול, כי התפיסה שלו, אני קודם כל מוסלמי, השאר לא חשוב.
מצרים חבודיה בקטע של ההתנגדות לאחים, בקטע של ההתנגדות לוואהבים?
לגמרי, אבל מה שקמים ארדואן, כשהשם פשוט ברח לי עם המוח, מורסי, מהאחוון המוסלמים, ארדואן קפץ אליו, נעם לפני הפרלמנט המצרי. מה חבר'ה, לאט לאט. כי אצלנו ניסינו על המקום ככה, סולקנו, גורשנו מהשלטון. אנחנו עשינו את זה אחר כך, הבנו שזאת לא הדרך. אז עשינו לאט לאט, תראה לאן הגענו. מוסי והחבר'ה שלא קיבלו את זה, יש סיסי, שונא אותם שנאת מוות. זאת מלחמה פנימית שבין המוסלמים, והבעיה היא איך העולם יהיה מוסלמי. בוא נגיד ככה, לסיסי ולישראל יש עכשיו אינטרס משותף, אבל אנחנו לא חברים, היהודים במצרים לא חברים. האינטרס המשותף זה ממש לחסל את האחוון המוסלמים, את האחים המוסלמים. חמאס שייך, אם כבר, לאחים המוסלמים. יש חבר'ה בארץ, שמאלנים, שבאו אליי שיהודים ערבית, שאין להם שום קשר, בוא נגיד ככה, מחוץ לאזור הזה, עם ערבים, עם מוסלמים. אתה לא מזועזע? מה אמרתי בכלל לא, כי הם מזועזעים, אני לא. למה? כי אני מבין אותם. מה המטרה שלהם? פשוט, להחזיר את החליפות. כל המוסלחים צריכים, מה המוסלחים צריכים לגור, זהו, במדינה של, שלהם, מדינה אחת, מחומות, חומת סין, עד לים האיגי, בסוף סוף כל העולם יהיה מוסלמי. והבעיה היא גם אצל הסוני, כי זה ארגון סוני גרידה, זה יכול להיות אחלה רק סוני, זה פשוט התפיסה שלה. אז מי, חוץ מהשיעים, שהמטרה זה ממש, ממש להרוס את כל המערכת השיעית, הם גם סונים סוני, שלא מקבלים את הדעות שלי. חבר'ה, אני, אם יש לי, אני גדלתי ואמרתי בשכונה כושית בארצות הברית, וכל מיני קומות היו כנסיות מיוחדות משלהם, עם מין כומר, כל אחד בכומר שלו, עם הדעות שלו. ואמרו ככה, אני אגיד את זה באנגלית, אני אתרגם את זה. החבר'ה שבוא נגיד, היית, אני יודע, בכנסייה של שעה, של פה, ואתה ממקום אחר. If you don't go to the church that I do, then you are doing the work of the devil. שייטן, שטן. אם אתה כבר לא מתפלל, לא מקבל את הדעות של הקומר שלי, אתה עושה את העבודה, את השטן. ככה זה דעש כלפי הסוני. חבר'ה, אני זוכר, יפה מאוד, אגב, רוב העיתונאים לא יודעים בכלל ערבי כלום, טורקית כלום. אז לא, נכנסו למוסול. חמשת הימים הראשונים היו טובים, שום דבר לא קרה. אבל רק פשוט, הכריז על התקנה שאסור למכור בשוק מלפפונים ליד עגבניות. אני פשוט אתחיל להסביר ואני לא אמשיך. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה פשוט, למה מלפפון דומה. ואתם יכולים, במושגים של להבין, למה עגבניה דומה. אז כדי שלא יהיו הקשרים לא אסלאמים, אתם מבינים אותי. יש פה מצוקת... הרי אתה מתנגד? אתה מתנגד למה שאני אומר? אם כן, זה הסוף שלך.
לא כתוב בקוראן את מה שאומרים שארץ ישראל שייכת ליהודים?
בעתיד אין מה לדבר. יש מקומות, אמרתי, שאפשר לפרש את הכל בצורה אחרת. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. רק המוסלמים מסוגלים לעשות את זה. ויש ביניהם שמבינים את זה. אבל הם מסתכנים, בוא נגיד ככה. אני מגיד, מי אתה? יש, תראה, אם משהו, אני לא כל כך בקיא ביהדות, למרות שאני שומר מצוות. עין תחת עין, שאין תחת שאין. אם אני לא טועה, לפני 2300 שנה, כשאיבדנו את הריבונות שלנו, היה פשוט, בדיוק, אני מוציא לך עין, אתה מוציא לי עין. אבל אנחנו, אחרי שלא יכולנו, הייתה בעיה עם כבר של דינה למלכות הדינה, שהיו חלשים, בלי ריבונות. שינינו את זה קצת. העין של העשיר שווה לעין של הפקיר, של העני. אנחנו הצלחנו כבר לפני הרבה שנים לפרש את הכל בדרכים אחרות, כדי שנוכל להסתדר, לשרוד. אז מצאנו דרך אחרת. יש של המוסלמים אפשרות כזו, אבל כל עוד שהם מצליחים, מי החלש היה? אתה היית החלש שלי? שכחתי. כל עוד שהחלש הזה, המערב, לא מוכן להראות קצת כוח, בוא נגיד. אין להם שום תבריץ לפרש את זה אחרת. אבל זה קיים. ובאמת יש אפילו שיוך שכי שכן מפרשים את זה כמוך, אבל הם בדרך כלל מסתברים כי יש להם שומר ראש. בני ישראל.
יש הבדל בין בני ישראל לבין יהודים.
ודאי.
יש אצלם הבדל בין בני ישראל לבין יהודים.
שמע, אנחנו יכולים, יש לנו קצת שכל, להשתמש במקורות שלהם כדי לשלול את הדעות שלהם. האב הרוחני של הווהבים, הסעודי, לא קוראים אבן תיימיה. אבן תיימיה כתב בדמשק במאה ה-13 הוא דיבר, יש איזו סוגיה נהדרת על ירושלים. הוא אומר שיש צנת היהודים, צנת מוות, אבל הוא אומר שיש רק שתי ערים, שני מקומות קדושים באסלאם, מכה ומדינה. והוא אמר על ירושלים ומוכיח את זה לפי המקורות האסלאמיים. קוראים לזה תחוויד. בוא נגיד יהוד האסלאם. תחוויד. הוועדה יהודי. זה השורש של יהודי אצלם. והוא מוכיח שזה פשוט היהודים שהשתלטו על האסלאם הקדום, הקדומה, והם אנטים. הוא שנא אותנו שנאת מוות. כאשר יש קצת שכל, אנחנו לא יכולים לפרסם דברים כאלה. אבל יש פסולמים שאפשר לעלות אולי למרשתת דברים כאלה. אם יש לנו קצת שכל.
נכון, הערבים לא מקבלים, או האסלאם לא מקבל את ההימצאות של בית המקדש בירושלים. אז למה חלק מהערבים קוראים לירושלים בית המקדס?
אוקיי. המקורות הקדומים של האסלאם, כשהם מדברים על ירושלים, מדברים על איליה. איליה זה איליה קפיטולינה, השם אחרי שהרומנים ניסו, השם הכניסו אותם פה, שינו את השם הזה, רצו למחוק כל זכר של עם ישראל למקום הזה, השינו את השם לאיליה קפיטולינה. הערבים באו לפה, כך הם קראו לזה. אפשר, אני אראה לכם פשוט משהו מעניין. אפשר, כי אני עם הקול שלי לא רוצה. אתה תתרגם לי מפשוט את זה. זה הר הבית. יודעים מה זה? פנצה. יודעים, זה כפר דרום. ומכה, יש פה, זה מכה, אוקיי? שוב, זה בא מאבן תיימיה וגם מקורות אחרים. עומר, כשכבש את ירושלים, השאלה אם המקום הזה קדוש בכלל למוסלמים. עומר מגיע עם העוזר שלו להר הבית ב-637. העוזר שלו קוראים לו כעב אל-אכבר. יהודי תימני לשעבר שהתעצם. באיזה כיוון המוסלמים מתפללים? מכה. טוב. הגיע הזמן להתפלל. מה קרה? עומר אומר, רגע, רגע. איפה נתפלל? בהר הבית. הוא פונה לכעב, לעוזר של היהודי לשעבר כביכול. קאב אומר, אם נהיה פה זה הצפון, אם נתפלל פה, נוכל להתפלל לקבלתן. קבלה, לקבל, זה פשוט הכיוון של התפילה. אין בסוף שניים. נוכל להתפלל לקבלתן. واحد פה, אחד פה, ומכאן. معنى لو عمر كما تفسيك اما تحويد تحويد שלכם اما יהוד שלכם ان قبلتين ان שני כיוונים לתפילה כי רק אמרה אז מה הוא עשה אחרי גם אומר מתפללים מפה למה? מה הם חושבים? איך מוסלמי מתפלל? מתכופף? תסלחו לי לאן הישבן?
חורב אל אחד השם.
בכיוון הזה. מה קורה? מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם זה מקום קדש, אתה... לא כל כך מעלה את המשהו. עד היום הזה אתם רואים את זה. לא להסתמך עליי. לא לסמוך עליי. מתי זה הפך להיות בית אל מקדס? מה ירושלים הפכה להיות מקום לפעם חשוב? בית המקדש? בית אל מקדס, זהו, אל מקדס. זה פשוט בית המקדש. כ-50 שנה אחרי שהנביא שלהם מת. מה קרה? לאן יש חג? חג זה חג. חג זה עלייה לרגל לירושלים 30 שנה. חג, הג'ים בערבית זה ג' בעברית. לאן הם יש להם עלייה? למכה. אז בואו נגיד ככה. היה מרד ב-681. במכה, אז אלו השליטים של האסלאם היו אז בדמשק. אז היו זקוקים כדי קודם כל ממש לחנוק ולחסל את המרד. הם לא רוצו שאנשים יגיעו למכה. למה? משתי סיבות. אחד, לא להביא להם כסף, כי זה מה שקיבלו. ושנית, לא לשמוע את הדעות של החבר'ה במכה. היו זקוקים למקום חדש לתפילות. מצאו בקוראן את הר הבית. ורק הסונים החליטו להפוך את ירושלים למקום קדוש. לחבר'ה, אני לא יודע אם אתם פה מותר לכם לעלות להר הבית, אבל יש מסביב, כל מיני חבר'ה שכן עולים לשם. אם מסתכלים על התמונות מסביב לכיפת הסלע, תראה, יש סורה, יש מהקוראן, וזה דבר שלגמרי, זה ברור לחלוטין מה זה. לכוח העליון, לאללה, יש מהות, אם אפשר לקרוא לזה אולי, אחד. הוא לא, אין לו ילדים, הוא לא מוליד, ולא נולדים לו. אני מתרגם מהערבית פה. ילדים. ויש לו רק, אין פה משולש, רק מהות אחד, הוא כוח אחד. אוקיי, זה כבר, בוא נגיד ככה. זה נגד מי זה? הנוצרים. אבל חיפשו פשוט דרך אחרת, ואז מאז הפך להיות מקום קדוש, והחליטו שזהו משג'יד אל-אקסא. אקסא זה הרחוק ביותר, משג'יד זה מקום שמתכופפים, סג'דה בערבית. אז החליטו, זה מקום כזה. ירושלים. לא היה ולא נברא. כך גם אבן תימיה אומר, האפוטרופוס, האב הרוחני של הקיצונים ביותר. אבל למי המקום הזה שייך? כמובן זה שייך לאסלאם, כי המוסלמים כבשו את זה. בית אל מקדס זה רק 50 שנה אחרי שהנביא שלהם מת. הווהבים זה כולל IS, הדאעש. הווהבים אומרים שזה בדעה. בדעסן, אתה לוקח, זה חידוש. חידושים זה דבר טוב אצלנו. אבל זה אסור. כל דבר שהוא בדעה, צריכים לחסל אותה. עוד ארצו לחסל אותו. אני מקווה שזה קצת עוזר או קצת עונה על השאלה. חבר'ה, יש לי בקשה, עוד שאלה. יש לי... אני צריך להופיע מחר ברדיו, ואני חושב שאם יש אחד פה בסוף שיראיין אותי. השאלה, צריך את הכל. אתה היית הראשון מן כל החבר'ה שהיו, זה היה אומר, וואלה. עמוד, עמוד, אני... לפי הניסיון שלי. שאלה מעניינת, בהחלט מעניינת. האם החסידי אללה רואים את עצמם את אללה כאל, אם אני מבין אותך בסדר, או שמעתי בסדר? בואו נעשה פשוט להבדיל בין המידות של השם ואללה. אתם לומדים פה בישיבה, אנחנו, אם אני מבין בסדר, וחבר'ה, זה לא התחום שלי, לא היהדות. אנחנו מבינים, אם אני מבין בסדר, שלשם יש תשובה אחת לכל דבר. לפעמים אנחנו לא יודעים. אז יש לנו שקלה וטריה, והלוך וחזו, וויכוחים בינינו, כמובן, בין המוחות שלנו, כדי להגיע לאמת, נכון? אצלם הבעיה היא שאללה שלהם, היום חושב ככה, למוחרת חושב ככה, משנה כביכול את הדעה שלו כל הזמן. אז מולה, איך אני יכול להסתדר? טוב. יש לי אפילו בעיה, מה? השורש של אלוה זה הבסבל, ואלף למדה, יש לנו אלוהת סליחות, הסליחות. אותו שם כמו רחמן, אין לזה שום אותו פירוש, גם אללה אין לזה אותו. אז המוסלמי יגיד, כל היום ככה, איך יכול להתכופף לרצון שלו? כיום הוא ככה, היום למחרת הוא ככה. אצל השיעים זה קצת יותר מתוחכם. אני יכול לרצות שנה שלמה על ההבדלים בין הסונים והשיעים. כך שאין לנו שפה משותפת. אם אין מילים כמו, אם לא מבינים את הכוח עליון כאותו כוח, ואין לנו מושגים בסיסים כמו רחמנות, או רחמנו בעברית, נכון? האם יש לנו בכלל שפה משותפת? יש פילוסוף פון רנקה גרמני שכתב לי יותר מ-100 שנה, שתרבויות לא מתקשרות. הן כל הזמן נדבקות, כי אין לנו שפה משותפת. לא טוב, אבל צריכים לשאול את השם שלנו, למה זה ככה. לי אין תשובה. חבר'ה, אני מבקש, קצת קשה לי.
סליחה, לא בתור שאלה, רק בתור אמירה. יום יבוא ויקום שייח מוסלמי, מספיק חשוב בשביל להגיד אללה רצה שהיהודים יחזרו לפה, בני ישראל, לארץ הזאת, ורק אז יהיה סיכוי לשלום. ככה אני מאמין.
אני אגיד לך פשוט, תאמין מה שאתה רוצה. זה זכותך. אבל אני הייתי אומר ככה, אני אתן לך את התשובה המוסלמית לזה. מן פמק, מהפה שלך לאיזן אללה, לאוזן של השם. זה גם ביידיש, פון דיין, אני יידיש, אני לא יודע יידיש. אבל הלוואי, וואי עזים.
אני מאות פעמים אמרתי לאנשים שלהם, פשוטים וחשובים, סלאם עליכום, ואמרו לי בהפתעה, עליכום הסלאם.
בסדר? יש גם עוד דבר שאני אגיד לך, וזה מאוד, זה פשוט תורם לנו ממש, יש לנו בעיות רצינות עם זה. כל דבר שמקדם את האסלאם מותר לעשות. לשקר, לא לשקר, לשנות. היום אני אומר לך ככה, למחרת אני אומר לך בדיוק ההפך. הלוואי, תשמע, מגיל, הפעם השנה אני חושב שהייתי בארצות האסלאם, בסוף גילה, בעצם הטיפש עשרה. אני אמרתי לך מהתחלה, אני מת שנסתדר, אני מת שלא נמות יותר. מהאוזן שלך, מהפה שלך לאוזן של השם.
אמר לי שייח של מערת המכפלה פעם, אתה מוסלם טוב עליי.
יפה, אתה מוסלם טוב, למה?
זחקנו ביחד.
אברהים, אברהם אבינו היה מוסלמי, נכון?
כן,
זה שבנה את בית המקדש הוא מוסלמי. רגע, ערפאת אמר, לא היה בית מקדש בכלל כבר יהודי. אבל רגע, הוואקף פרסם, ואני יכול לתת לך העתק מזה, שזה בטוח היה המקום של שלמה המלך.
כתוב בתוך קליפת הסלע.
אבל תשמע, ערפאת שינה כי שהוא היה צריך לשנות כדי... אסלאמו עליכום, יא שייח. תודה. חבר'ה, רק דקונת.